אבל באמת כל ספר בראשית הוא ממש מפגיש אותנו עם המציאויות הכי קשות שאפשר להיפגש איתם בחיים. הדברים, דיברנו פה הרבה על דינה, על ממש כל פרק תומן בחובו לצד האורות הגדולים שאנחנו לומדים מהאבות, אבל בזכות מה אנחנו מגיעים לכל התובנות האלה? בגלל ההתמודדויות שלהם, ממש עם המקומות הכי כואבים ומורכבים ומאתגרים, ואני חושבת שככה אנחנו מנסים קצת בהסתכלות שלנו להתרומם ולראות מה המהלך האלוקי. לא סתם, נכון? מי קורא לזה ספר הישר? הנציב, אני חושבת? כן. נכון, הוא קורא לספר בראשית ספר הישר, שזה כאילו הכי, אם כל, לפי מה שאמרנו עכשיו, הפוך, הוא היה צריך לקרוא לספר הסיבוכים, ספר המורכבויות, ספר הדברים המאתגרים. איך הוא קורא לזה ספר הישר? כי בסוף העולם הזה זה עולם של מציאות של חומריות. למול העולם הרוחני, ששם באמת הכל ישר, העולם הנגלה, כל הטוב הרוחני הוא פשוט. הוא פשוט במובן שזה בהיר ונהיר, ואף אחד לא מסתבך להבין איפה הטוב האלוקי נמצא. ובעולם שלנו, הטוב האלוקי מסתתר בתוך כל כך הרבה תחפושות וקליפות ובמצוקות. והאבות מצליחים לתת לנו עיניים, לתת לנו כוחות, לגלות את הישרות האלוקית שנמצאת כאן בעולם הזה. וזה התנאי לכל קיום המצוות שלנו, לכל ההסתכלות שלנו בכלל על התורה. עוד מעט, בעזרת השם, ממש זה תכף, נגיע לספר שמות, ללידה של עם ישראל, למעמד הר סיני, נקבל את התורה, את הישרות הזאת, ככה, בדיו שחורה על גבי, אש שחורה על גבי אש לבנה, נכון? אנחנו נקבל אותה, אבל כדי שתהיה לנו הכנה, איך להכיל בכלל לדברי התורה הזאת, אנחנו חייבים את ההכנה של ספר בראשית, את הליפול אל החיים, בכל המציאות השלמה שלהם, המורכבת שלהם, המעורבבת שלהם, אולי זאת מילה יותר טובה, שהיא מעורבת מטוב ורע, מפסגות ומבורות, ולדעת שזה אפשרי להיות שם, לא רק אפשרי, יוצאים משם אברהם ושרה ויצחק ורבקה ויעקב ורחל ולאה והשבטים, עם כל גדולתם, הם המופת שלנו. ובאמת השבטים, אמרנו נכון, אנחנו ככה עוד מנסים ללכת לפי איך שהרב צבי יהודה מסתכל על החומשים בזוגות. ואחרי שראינו את בראשית נוח, שזה היה הזוג של הפרה-היסטוריה הרוחנית של העולם וגם המעשית שלו, ואז יש לנו את אברהם בויירה, בלך לך ויירה, את יצחק בתולדות, חי שרה, תולדות, כן, זה הוא היה חסר לי משהו, חי שרה תולדות, אחר כך יש לנו את וישב, לפני וישב. לא, וישב, ויצב, התבלבל לי. ויצב וישלח, צריך לשיר את זה פשוט. יש לנו את יעקב, נכון? ואז אמרנו שעל השבטים יש לנו ארבע פרשות. אוקיי, היה לנו את וישב ומקץ, ויש לנו עכשיו את ויגש וויחד. ממש אפשר, אם היינו מחלקות את הארבע פרשות של השבטים, איך, מה היינו אומרות, המאפיינים של וישב ומקץ וויגש וויחד? מה מאפיין כל זוג? לא היה פה בשאלה, אז תחשב קצת עכשיו. אוקיי, כן. שבויגש, בוישב, במקץ, אנחנו פוגשים בעיקר את הבעיה, את המרחק, את הריחוק, את השנאה, את מכירת האחים, את ההתמודדויות של יוסף במצרים. יוסף בבור, הוא אפילו כמעט לא מתחיל את ההתמודדויות שלו, איך הוא בבית פוטיפר הניסיונות שהיו לו, אחרי זה בכלא במצרים. וישב וויגש, זה, אוף, עוד פעם התבלבלתי. וישב ומקץ, זה ממש הקושי, השנאה והקנאה בין האחים. מה קורה בפרשה שלנו, וויגש יהודה? מה מתחיל? התיקון. שמה התיקון לקנאה ולשנאה שראינו קודם? האחדות. אתם זוכרות שהזכרנו את זה לפני מיליון שנה כשהיינו פה, סתם לפני חנוכה, אמרנו שאור החיים אומר שהתכונה של יוסף זה אחדות. וכולכם הרמתם עליי גבה. מה אחדות? תראי מה הוא עושה. החלומות שלו. וממש אני זוכרת שאמרתם את זה, הוא מציס אותם לסנוע אותו, שישתוק. למה הוא מספר להם? חלמתי, טוב, אמרו לך די. אז אתה בא להם עוד פעם חלמתי, ואתה עוד פעם מתגרב, ואתה עוד פעם מקצין את המקום שלך כבן זכונים מול יעקב. תרפא אותי, בלה על הכלים, תפריד את זה קצת. אני רוצה שנייה לדבר על התיקון הזה, ואז עוד פעם נעמוד על העיקר של, של המרחק הזה בין האחים. וואי, פה זה הסאונה של המדרשה, שתדעו.
אבל
רק
נמרחה
את זה אחרי היה קר. כן, הזכוכיות האלה שומרות פה את כל החממה, קיצר. נכון? מה קורה? איזה משפט מדהים עושה את השינוי כשיהודה ניגש ליוסף? מה הוא אומר לו שיוסף משנה ומתוודע אליהם? נכון, ומה הוא אומר לו בסוף? הוא מספר לו, יש לנו, אם הייתם מסתכלות, נחמה ליבוביץ' היא ממש אוהבת מסתכל. מה? אבל לפני, כי מה עכשיו אני? מה התפקיד שלי?
אני ערב.
כן, כי עבדך ערב את הנער. מה קורה פה בעצם? מה הוא אומר לו? מי זה הנער הזה? על מי מדברים? בנימין, שבנימין הוא מבני... אה? מבני רחל. בדיוק, בדיוק. תמה אומר לנו, תסתכלו. זה בדיוק הפוך ממה שקורה במכירת יוסף. במכירת יוסף בנימין לא היה. הוא היה בבית, הוא לא נשלח ביחד עם האחים לראות את הצאן. הם היו עשרה, יוסף, את יוסף הם מוכרים, ובנימין נשאר בבית. הוא בכלל לא היה שם. עשרה אחים, בני לאה ובני השפחות, עומדים מול יוסף שהוא מבני רחל, ובסוף הם אומרים לו, אתה לא משלנו. אתה לא יכול לבנות את הבית של יעקב. האג'נדה שלך, האמת הרוחנית שלך, היא מקלקלת את, את מיטת יעקב שלמה. אתה חייב להיפלט החוצה. ויוסף אומר, אי אפשר לבנות ככה את עם ישראל. תודה רבה, אביטל. כשאחד יוצא החוצה, הוא מחפש את המקום הזה, הוא מכרח אותם. באמת אביטל אומר את המסכנים, הוא באמת עושה להם שם סדרת חינוך מאוד מאוד קשה. תחשבו מה זה, הם באים בעמדה של כוח. המדרש אומר שיעקב שולח אותם להיכנס, זה מהפרשה הקודמת, בסדר? להיכנס בשערים השונים של מצרים, כי הוא ידע איזה בנים יש לו, גיבורי חיל, יפים כאלה, יוצאי סיירת, כל אחד, את עומדת, את מסתכלת עליו, את נעמדת דום. הוא אומר, אם ייכנסו כולם חבורה כזאת בשערים של מצרים, וישר את מסתכלת על הכלב, כולם מתים מפחד. לא נותנים להם להסתובב, אז הוא אומר להם, הפוך, תתפזרו. הוא יודע איזה עוצמה יש בעשרת השבטים. והם כולם באים ויוסף כאילו משחק איתם, ממש שם אותם בפינה, לא כדי לאמלל אותם, חלילה, חלילה שנחשוב דבר כזה על יוסף. הפוך, כל הפסוקים שהוא אומר לנו בפרשה שלנו, נכון, איך הוא נפרד מהם? הוא אומר להם, לכו להביא את יעקב, אל תרגזו בדרך. אל תריבו עכשיו כל הדרך, אתה השם, לא אתה השם, בגללך מכרנו את יוסף. אמר להם, לא. המטרה שלנו זה להגיע אל האחווה, אל הערבות, אל התפיסה הזאת שבית יעקב שלם שנכון, יש בנו כוחות רוחניים שונים, ואפילו יותר מזה נגיד, לפעמים הם גם מנוגדים לכל שבט, בעזרת השם אולי נראה קצת בפרשה הבאה, כשזה מאוד בולט כשיעקב מברך את השבטים לפני מותו, וגם כשמשה מברך את השבטים לפני מותו, אז ממש אפשר לראות את הייחוד הרוחני של כל שבט. לכל שבט היה כוח רוחני אחר. אבל מה קורה? מה קורה כשכל השבטים, כל העוצמות האלה, האדירות, נמצאות ביחד? וכל כוח מבין שכדי לבנות את בית יעקב, את עם ישראל, מה זה בית יעקב? בצורה הכי שלמה, כל כוח צריך להיות מה? הכי במקסימום שלו. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, אני חלק מהפאזל, אני אצטמצם, אני אתכווץ, אני אסדר את עצמי בתוך הסיטואציה, כדי שלכולם יהיה מקום. לא, בתחילת בית יעקב, כל כוח צריך לפרוץ. כל כוח צריך לפרוח. אתם זוכרות שקראנו את הפרק הזה על יהודה בפרשת וישב, וירד יהודה, ירד מגדולתו. הוא מצמצם את הכוחות שלו, כל האחים מצטמצמים בעקבות מכירת יוסף. כי זה איזשהו ברור רוחני, לא ככה, חבר'ה. לא ככה בונים את הבית של יעקב. נכון, כשכל כוח בונה את עצמו בצורה הכי חזקה, סליחה, אני לא משווה את התורה לכיתה ו', אבל נכון, מה קורה סתם ביסודי או בכיתה כזאת, שיש בה מלא מלא בנות אנרגטיות וחזקות וכולם רוצות להבליט את עצמם? מה נהיה בסוף? בלגן, מלחמות, וכולם נעלבות, וכולם מחרימים אחת את השנייה. כי זה הטבע האנושי זה, כשאתה רוצה מאוד מאוד להבליט משהו ולהוסיף עוד משהו, כשאתה מפחד שהעצמיות שלך תתשטש, זה מוציא ממך פחד. הפחד הזה מוליד שנאה, בסדר? הוא מוליד קנאה, הוא מוליד תחרות על המקום הרוחני. ולצערנו, זה מה שהיה בגלגול הראשון של בית יעקב. הם לא הצליחו, חלילה לא מביקורת עליהם, אני רק מתארת את המציאות שהייתה, בסדר? שהם לא הצליחו להבליט כל אחד את התכונה הייחודית שלו, וביחד עם זה לתת מקום לכל התכונות של האחרים. וקצת הזכרנו את זה קודם, אבל אני הרגשתי שעברנו על זה מהר מדי, אז אני כן אומרת את זה עוד פעם. שמה הייתה התכונה הבולטת של יוסף? שבגלל זה האחים מתנגדים אליו. האחדות זה האורח חיים אומר לנו, הם לא ראו אחדות. הם ראו משהו אחר, מה הם ראו? מה? לא שומעת. שלטון, הנהגה, מה עוד הם ראו? אמרנו את זה קצת, נו מי קשיבה קדימה אני בודקת, סתם. מה הכוח של יוסף שהכי מתגלה במצרים? נכון שהוא מגיע להנהגה, אבל הכוח, הוא נבחר להנהגה, כי מה הוא הצליח לעשות? מה? רגע, בואו ננסה להפיין מה הכוח של יוסף. מה? רגע, אחיות אמרנו, זה הפירוש שאנחנו נותנים לזה היום. המבינים את זה, אבל היה לו עוד כוח. יוסף הוא היה באמת מיוחד. מנהיגות, אבל המנהיגות שלו, נכון שמנהיגות, אבל זאת מנהיגות בתחום מסוים. באיזה תחום? רגע, לפני זה. המנהיגות שלו, במה הוא מנהיג את מצרים? כן, בחומר, נכון? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, כשאומרים למישהו בלי עין הרע, למה מתכוונים בדרך כלל? לנכסיו המה? נכון? שיש לו שפע, יש לו הרבה חומריות, הוא מצליח במה שהוא עושה, כתוב את זה. וכל אשר יוסף יעשה, השם מצליח. כל דבר שהוא עושה, יש לו ברכת השם, יש לו שפע. הצד החומרי של יוסף הוא מאוד מאוד מפותח, וזה התיקון של יוסף בעולם. אנחנו חווים את זה עד היום, נכון? השלב שאנחנו, אני מקווה שכבר סיימנו אותו, או לא סיימנו, זה לא מסתיים, שאנחנו כבר בתחילת השלב הבא. אבל ההכנה של יוסף, זה הבניין החומרי. הוא מגיע למצרים, הוא מאושש את העולם כולו ממגפה של רעב, ממוות. הוא מצליח בכל מיני, תחשבו, מצרים הייתה אימפריה, אני כל הזמן אומרת, כאילו, איך פרעה לוקח את הבחור הזה, צוציק, מה הוא היה, בן 19-20? מבית הכלא, נראה כמו איזה עבד. לא, הוא היה בן 30 כשהאחים התוודאו אליו. אבל הוא היה שנתיים אצל פוטיפר, אני חושבת. הוא היה הרבה שנים במצרים.
הוא היה בן 17.
נכון, ואז אמרו נראה לי אצל פוטיפר, ועד איזה שנתיים בכלא.
אבל
הוא היה שנתיים. כמה? לא יודעת. אבל הוא עוד לא היה בן 30. הוא לא היה בן, אז אולי לא בן 20, 24 כזה, אבל עדיין צוציק, בסדר? והוא אומר לו, ורק הכיסא יגדל ממך. הוא לוקח, והעבדים שלו אומרים, הסתרים שלו אומרים לו את זה. מה אתה לוקח מישהו מבית הכלא? והופך אותו להיות המשנה למלך. כי יוסף, כל מי שרואה אותו, רואה את ההצלחה, את הברכת השם המיוחדת שחלה עליו. את הכישרון שלו לשלוט, להנהיג, אבל להוביל, לבנות את העולם. לסדר את העולם להיות מקום יותר טוב מבחינה חומרית, מבחינת הבניין שלו, מדינה, חברה, כלכלה, צבא, יש לו כישרון להעמיד את כל המסגרות חיים המסודרות האלה. וזה מדהים לראות בפרשה שלנו, את הפרשה שלנו, את מי שמה בחזית? ויגש מי? יהודה. הכל זאת הכנה. הכנה למה? למנהיגות של יהודה. מי שזוכרת מהפרשה הקודמת, ראובן, רגע לפני שיהודה בא ואומר לו, אני הולך ולוקח את בנימין, ראובן מנסה לבוא ולהגיד ליעקב, תן לי, אני ארד עם בנימין למצרים, אני אשמור עליו, ראובן הוא הבכור, ויעקב לא מקבל את הדברים שלו. וכשיהודה נעמד, והוא אומר, תסתכלו, הוא אומר אותו דבר ליעקב, כמעט את אותו מילים, כמעט את אותו טיעון. כשיהודה נעמד מול יעקב, נכון, הוא אומר, אבל גם יעקב, גם יהודה אומר את זה, אני ערב לו, אני אשלם לך את המחיר. מה זה אני אשלם לך את המחיר? אם בנימין ימות, נכון, יעקב אומר, מה לי כאן, מה אני ארוג עוד נכדים שלי אם בנימין ימות? כאילו מה זה, עוד דבר ליהודה, מה זה ייתן לי? אם הוא מת, הפסדתי אותו, מה אתה תערוב לי בו? מה ניתן לי לפצות אותי אם חלילה יקרה משהו לבנימין? זה בסוף זה אותו טיעון. אין לזה כפרה אם קורה משהו לבנימין. אבל זה המנהיגות של יהודה. זה המלכות של יהודה. המלכות של יהודה זה בניין הרוח. זה הקומה הבאה. בית מקדש, תורה, נבואה. יוסף הוא מכין את הדרך. הוא מכין את, את הקרקע במצרים. לעם ישראל לרדת, יהודה אחרי שהאחים חוזרים להגיד ליעקב שיוסף חי, אז יעקב שולח ראשון את יהודה. כתוב להורות לו את הדרך. וחז"ל דורשים מה זה להורות לו את הדרך, להקים בתי מדרש להוראה. יש את יוסף, הבניין החומרי מוכן. עכשיו צריך לצוק תוכן רוחני. עכשיו צריך לשלוח לשם את יהודה שיכניס לשם, לא חלילה שיוסף הוא לא היה צדיק, אבל התפקיד שלו זה הבניין החומרי, לבנות מדינה, חברה, כלכלה, שלטון, שהוא יהיה הפלטפורמה הכי נקייה, הכי מוסרית, ליצוק בתוכן של תורה. ויהודה מגיע וזה מה שהוא עושה. וזאת הייתה המחלוקת בין האחים. האחים מסתכלים על יוסף והם רואים רק את החומר. הם אומרים לו, במדרש זה כתוב, כי כמוך כפרעו, מה מעניין אותך? רק השפע, רק הכלכלה, רק המסחר, אין בך שום תוכן, רק מסלסל בשערך. ויוסף מסתכל על האחים, והוא אומר להם, מה קורה איתכם? עד מתי תשבו בתוך הבית שלכם, ולא יהיה לכם בכלל אכפת מה קורה מחוץ לדלת המות שלכם? כתוב שהמדרש אומר את זה, שכשיוסף מגיע למצרים, והוא יוצא מבית הכלב, והשרים של... של פרעה אומרים לו, מה הבאת את הילד הזה מבית הכלא? כאילו, מה הוא ינהל אותה? אפילו לדבר מצרית הוא לא יודע. בא מלאך, המלאך גבריאל, ככה המדרש אומר, ומלמד אותו 70 לשון. הוא מוסיף לו את, נכון, יש פסוק, לא משנה, לא ניכנס לכל המדרש, חשוב, אבל מה הכוונה שהוא מלמד אותו 70 לשון? ליוסף יש ברכה שהוא יכול לפנות לאומות העולם. זוכרות, זוכרות, כשמתי... יעקב מחליט לחזור לארץ ישראל, להתאמת מול עשיו שיוסף נולד. למה? גם רש"י מצטט מהמדרש, שכשנולד יוסף, יעקב יודע, עכשיו יש לי כוח להתמודד עם עשיו. הכוח של יוסף זה ההתמודדות עם אומות העולם, בסדר? וזה מה שיוסף משתגע מהאחים. קומו, תעשו. תתנו החוצה. למה אתם תקועים רק ב... איך אומרים ביידיש בית כנסת? שתן את הלך, לא יודעת. יידיש עוד לא למדת. נכון? מה אתם תקועים רק בתוך הדלת המות שלכם? אתם עם ישראל, יש לכם בשורה. וזה מדהים שאנחנו רואים את אותה בשורה בסוף... רגע, נגיד קודם כל משהו אחר ואז. בסדר? אז ברור, בסיפור הזה של יוסף והאחים אין מסכן במרוויחים. אין מי יותר מסכן ממי. זה גם מדהים לקרוא את זה בהפטרה. ההפטרה זה שכאילו עץ אפרים צומח ומתאחד עם עץ יהודה. זה האחדות שברוך השם היא כבר התגלתה בימי יוסף ואחים, והיא עתידה להתגלות גם בימים שלנו. בין שני התפקידים האלה של מלכות יוסף, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, היא תחזור ותתגלה. אבל יש עוד נקודה שאני חושבת שהיא ממש מדהימה ביכולת של יוסף לראות את המציאות הזאת, איך זה נקרא הצעד הזה שהאחים עושים אז בפרשת וישב? איך אנחנו קוראים למה שהם עשו ליוסף? מכירת יוסף. ואיך יוסף קורא לזה בפרשה שלנו? איך הוא מגדיר את מה שקרה? מה? שליחה, נכון. השורש הזה ממש אומר, כי למחיה שלחני אלוקים. אנחנו, המהר"ל כותב משהו מדהים, כתוב, תקשיבו, זה קשה כי הקונוטציה שלנו לחמור זה מילה, לא משהו, הם אומרים למישהו שהוא חמור, לא מחמאה גדולה, פעם הילדים שלי אמרו ליעקב, איך יעקב אבינו מברך את יששכר חמור דרך, זה ממש מעלים, אז מה זה בית שלנו זאת מחמאה, מי שקוראים לו חמור, אז אתם יכולים להצטרף אליהם, לעשות תיקון לחמורים, אבל... אז כתוב שיוסף שולח 10 חמורים שי, כאילו ליעקב, כשהוא מזמין אותו לרדת אליו לארץ גושן. יש המון ביקורת במפרשים, למה יוסף לא בעצמו עולה ליעקב. אלא למה הוא מביא את יעקב אליו, אבל זה חלק בדיוק מהמקום הזה. ואז מה המהר"ל כותב? רק שהיה מכוון יוסף להראות לאביו שהשבטים אשר מכרו אותו לא היו למכירתו, רק כמו החמור שהוא נושא מסע, ואינו יודע תכלית מסע הזה שהוא נושא. כך השבטים היו פועלים המכירה הזאת, ולא היו יודעים מה הם עושים, כי לא היו עושים רק מה שגזר עליהם הקדוש ברוך הוא. כמו החמור הזה שנושא מסע ששם עליו האדם שהוא אדון לו והוא פועל, ואינו יודע תכלית פעולתו. כך היה נגזר מן הקדוש ברוך הוא שירדו מצרים, ועל ידי המכירה ירדו מצרים, נמצא שהיו פועלים ולא היו יודעים מה הם עושים, כי לא ידעו שהיו גומרים הירידה. אם מישהו מבית יעקב היו אומרים לו, תקשיבו, אתם צריכים לרדת למצרים, לגלות קשה, מרה, לשיעבוד של 400 שנה, טוב, בסוף זה היה 210, כי סופרים את זה מברית בין הבתרים, מי היה מתנדב ללכת למצרים? אף אחד. הם היו סובלים את החרפת רעב הזאת, היו אוכלים, לא יודעת מה, אדמה, כדי לא לרדת לגלות הקשה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא מסובב את הסיבות, ולפני הקדוש ברוך הוא יש תוכנית אלוקית שמצטערת, אני באמת לא מבינה אותה. למה? לא את הכל אני מבינה, אנחנו יכולים, בטח לא את הכל אני מבינה, קצת אני אולי יכולה לנסות להבין. אבל נכון, אנחנו רואים את הגזרה הזאת של ברית בין הבתרים עוד מאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אנחנו רואים בסוף הפרשה איך יעקב ירא מלרדת מצרימה, נכון? אל תירא מרדת מצרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא בפרק מ"ו. הוא מפחד, ממה הוא מפחד? הוא יודע מה עתידים בניו לעבור עכשיו. הוא יודע שהם לא יורדים לאיזה מסלול טירונות נחמד כזה שבסוף מחכה אימא עם ספינג' או לא יודעת מה מכינים, ועושה לו סוף מסלול וכל מקבלים חולצות הידד. לא, הוא יודע שלשיעבוד מצרים יעלו ישראל, חמושים יצאו ממצרים. חמישית מהצאצאים שלו שמתרבים בארץ מצרים יהיו ראויים לצאת ולהקים את עם ישראל. לגלות יש מחירים כבדים, אנחנו חווים את זה, עדיין חווים את זה על הבשר שלנו, אפילו שיש לנו כבר עצמאות 72 שנה. יעקב צופה את זה, אבל יוסף רוצה להגיד לאחים, הוא רוצה להגיד ליעקב, יש פה תהליך אלוקי. אנחנו כמו חמורים בסיפור האלוקי הזה. מה החמור נושא את המסע? הוא לא יודע לאן בעל הבית מוביל אותו, הוא לא יודע מה התכלית של המסע הזה, הוא לא יודע בכלל לאן הוא הולך. הוא סוכן. ככה אנחנו, אנחנו סוחבים את השליחות שלנו. מה יעשה את ההבדל של השליחות? איך נעשה אותה? זה כן, זה גם לחיים הפרטיים שלנו. זה כן, נכון, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. איך נעשה את זה? איזה תוכן ניצוק לתוך זה? איך תהיה ההתמודדות שלנו? כמה נראה את אור השם עלינו בתוך ההתמודדות הזאת? זה לגמרי שלנו. אבל כל הסיפור הזה של שיעבוד מצרים, של מכירת יוסף, זה חלק מתהליך אלוקי שאנחנו ממש חמורים בתוכו. ואולי נגיד משהו אחרון לסיום, התורה ממש מתעקשת להגיד שנכנסו למצרים כמה? זה ישיר ממלכלי. הם נכנסו באמת 69. אם מישהי תעמוד ותספור את כל בית יהודה, את בית יעקב, מה? נכון, מי זאת? אתם לא מכירות מלכלי בנות, אני מבקשת להשלים. קדימה. ויוחבת נולדה. בין החומות, יפה. אחר כך אני אשאיר לכם. נכון? התורה מתעקשת להגיד שנכנסו 70 נפש למצרים. ואז חז"ל אומר, עוד פעם צופרים, ועוד פעם צופרים, אין 70. ואז כתוב את זה במקומות אחרים, במדרש, שיוחבת היא נולדה בין החומות. למה התורה כל כך מתעקשת על ה-70 האלה? אז המהר"ל מסביר ש-70 נפש זה מול מי? איזה 70 אחרים אנחנו מכירים? 70 אומות העולם. עכשיו בירידה לגלות יש כוח שעם ישראל מברר את הזהות שלו, את מי אני, לא בארץ כנען, כשברור מי המעמד של בני אברהם, יצחק ויעקב, אלא בארץ גושן, כשאתם בין אומות העולם, בין עובדי העבודה זרה הכי שפלים של מצרים, בין ארץ שהמהות שלה, עבדי עבדים, היא הכי מנוגדת למהות של עם ישראל, שעבד השם הוא לבדו חופשי, והעבדות האלוקית זה המהות של החיים שלנו. ולשם אתם נכנסים, נכנסים 70 נפש. עכשיו יש לכל אחד, אתם שלמות שיכולה להתמודד עם הבירור הזה מול אומות העולם. ואנחנו נראה את זה בשמות, בעזרת השם יש לנו עוד פרשה. אבל שהבירור הזה היה באמת קשה, זה באמת ברור קשה ויש לו מחירים קשים. אבל עכשיו יש את ה... כאילו עם ישראל ממש בסיום של בראשית ובתחילת שמות, הוא עולה למדרגה של עם. וכל זאת ועוד, בעזרת השם, בפרשות הבאות.